הפשטה, הפשטות. אז דיברתי בפעם הקודמת, קצת נתתי כמה דוגמאות למושגים של הפשטה, למרחב וירטואלי, שהיום בעידן שלנו נדמה לי שזה הרבה יותר טבעי להתייחס להפשטה, עד כדי כך שלפעמים אנשים יכולים אפילו לא להרגיש שעשינו בעצם הפשטה. זה בעצם לא הדבר הזה עצמו. דיברנו על הילדים קודם, מבחינתי, נגיד הטלפון הזה, זה איזושהי הפשטה של הטלפון הישן. זה כאילו עושה את אותה עבודה רק בצורה אחרת. הוא לא יראה קשר בין שני הדברים האלה. הוא זה דינוזאור שבכלל לא ברור מה עושים איתו, וזה הטלפון. לא, אתה חי בתוך העולם הזה, אז אתה מאבד את היכולת בכלל להבין שמדובר פה בהפשטה. זה העולם. יש אנשים שהעולם הווירטואלי מבחינתם זה האמיתי. העולם האמיתי זה סתם איזו אנלוגיה מוזרה. כן, אני מגזים קצת, אבל ההפשטות האלה, כשאנחנו חוזרים לשאלה הלוגית, מה זאת הפשטה? איך עושים הפשטה? אז דיברתי על שתי צורות להגדיר מושגים. אפשר להגדיר אותם דרך ההיקף ודרך התוכן. הגדרה דרך אקסטנסיבי ואינטנסיבי. הגדרה דרך ההיקף זה לנסות ולמנות אובייקטים שהם מימוש של המושגים האלה. למה? אני מדבר על מדינה דמוקרטית, אז אני יכול להגדיר את זה דרך מה התכונות של מדינה דמוקרטית, זה הגדרה דרך התוכן. אני יכול להגדיר דרך ההיקף, פשוט למנות את המדינות הדמוקרטיות שיש בעולם. וזה גם איזשהו סוג של הגדרה. שתי ההגדרות האלה בעצם, מה הן נותנות לי? הן נותנות לי אפשרות להחליט על מדינה כלשהי, האם היא שייכת לקטגוריה של מדינה דמוקרטית או לא. שתי ההגדרות האלה אפשר לעשות את זה. אם אני הולך דרך התוכן, אז אני מנסה להשוות את המאפיינים של המדינה הזאת מול המאפיינים של המושג. אם אני הולך דרך ההיקף, אז אני מחפש את המדינה הזאת, אם היא מופיעה ברשימה או לא מופיעה ברשימה. זאת אומרת, הפעולה שאותה אני עושה היא פעולה שונה לגמרי. אבל יש עקרונית, אמורה להיות שקילות בין שתי הפעולות האלה. כן, זה מזכיר לי את יש דוגמאות שבאות לתרגם את הפעולות שעושה אדם באופן כזה שגם מכונה תוכל לעשות אותם. אבל למשל, כן, דוגמת החדר הסיני של ג'ון סרל, שהוא אומר שנגיד שאתה מושיב בחדר סגור, מושיב בן אדם, דובר עברית רעותה, אין לו מושג מה עושים עם סינית. יש לו חבית ענקית של אותיות סיניות. ויש לו חלקלת וחללת. שואלים אותו שאלה בסינית, אין לו מושג מה זה אומר. צריך להרכיב מהחבית, מהאותיות שבחבית, איזושהי תשובה. אוקיי? אם הוא מרכיב תשובה לא נכונה, הוא מקבל זץ חשמלי. אוקיי? נגיד שיש לנו אינסוף זמן, אין מגבלת זמן. אוקיי? אז בסוף, הטענה היא שיכול להיות שיוכל לענות על כל שאלה שהוא מקבל, לענות תשובה.
יש גם כושר עמידות אינסופית לזץ.
כן, בדיוק. אז הטענה שיכול להיות שבסוף הוא יכול להגיע למצב שהוא מתקשר איתך בסינית. השאלה שג'ון סרל שואל זה האם האיש הזה באמת מבין סינית. עכשיו, לכל אדם נורמלי ברור שלא. אבל לאיש של אינטליגנציה מלאכותית הוא יענה לכם שכן. כי מבחינתו להבין סינית פירושו לתקשר בסינית. זאת אומרת, פעולות הנפשיות שאותן אני עושה
המודעות לא רלוונטית.
ביסוד הקלט פלט זה לא מעניין אותו. זאת אומרת, את זה כמובן המחשב לא מחכה. אבל זה לא משנה, מבחינתו המחשב. לכן הוא מדבר למשל, וגם נקודה מאוד מעניינת אגב של הפשטה, לא חשבתי על זה, הוא מדבר למשל על אינטליגנציה של מחשב, או על אינטליגנציה של ציפור, או של לא יודע מה, של בעל חיים אחר. ומדרגים, יש דירוגים של איזה אינטליגנציה יש לבעלי חיים שונים, ומה, איפה הם ממוקמים ביחס לאדם, כמה IQ יש לקוף, וכמה IQ יש ליונה, או לדולפין. שבעיניי זה מופרך, כי לאף אחד מהיצורים האלה אין IQ. השימוש במושג אינטליגנציה בהקשרים האלה, הוא שימוש מאוד טכני שלא באמת לוכד את המשמעות האמיתית שלו.
זאת אומרת, מה שאתה אומר שהאינטליגנציה המלאכותית זה מושג ללא פשר.
כן, זה מושג עם פשר, אבל הוא לא אינטליגנציה.
לא
משנה, זה רק מינוח.
אינטליגנציה מלאכותית.
כן, אני אומר, זה מינוח. יש ערך לעסוק בתחום הזה. אני לא טוען שהתחום הזה הוא חסר ערך. יש לו משמעויות, יש לו השלכות. אבל אני רק אומר שהרבה פעמים מי שעוסק בתחום הזה לוקח את המושג, שהוא כמובן מושג מועיל ויעיל וטוב לעבוד איתו, אבל הוא לוקח את המושג כאילו שהוא מבטא מהות. ואז הוא בעצם אומר, גם הבן אדם זה איזשהו סוג של מכונה שנמצאת במדרג האינטליגנציה, נגיד, מעל הקוף, או כך מעל הקוף. והוא לא מוכן לקבל את הטענה שהבן אדם בכלל נמצא על הסולם הזה. זאת אומרת, זה יצור שונה לחלוטין. ובצורה קיצונית אפשר לדבר על אינטליגנציה של מים. דיברתי על זה, כן, של אינטליגנציה של מים. הן פותרות משוואות ששום פיזיקאי לא יודע לפתור. משוואות נאוויר סטוקס, זה משוואות מאוד מסובכות של זרימה רציפה. שום פיזיקאי לא יודע לפתור את זה למעט מקרים לחלוטין טריוויאליים. זאת אומרת, חוץ מזה, אף אחד לא יודע לפתור את זה. גם סימולציות במחשב לא פשוט לעשות על המשוואות האלה, אבל המחשב אולי יכול, והמים עצמם הם פותרים את כל הבעיות. כל סיטואציה שתשים את המים הם יזרמו איכשהו. אז כשהם זורמים איכשהו הם בעצם פותרים כביכול את משוואת נאוויר סטוקס. הנה, עובדה, הם יודעים איך לזרום. עכשיו, ברור לכולנו שזה שטויות, כן? פה גם אנשים של אינטליגנציה מלאכותית לא יגידו שהם, שיש שם אינטליגנציה למים, אבל בעצם באופן מהותי אין הבדל בין זה לבין מחשב. המחשב גם לא חושב. המחשב פשוט הוא מכונה, כמו מים, שעשויה באופן שמסמלץ את החשיבה שלנו. כי אנחנו בנינו אותו, את המים לא אנחנו בנינו, או את חוקי הגרביטציה, או מה ששולט על המים. לא אנחנו בנינו. פה אנחנו בונים את זה, אז לכן קל לנו לדבר, או טבעי לנו לדבר, במונחים של אינטליגנציה. ואז פה למשל זאת דוגמה להפשטה, שהיא מאוד מועילה, אבל ברמה הפילוסופית, זה בכלל לא הפשטה, זה הגחכה. זאת אומרת, לכן ברמה הטכנית זאת הפשטה מאוד מועילה. זאת אומרת, עובדה שאפשר לייצר מכונות דרך ניתוח של איזה אינטליגנציה אתה רוצה, וכמה אינטליגנציה, ומה דרוש בשביל רמה כזאת של אינטליגנציה. יש כל מיני משפטים בחישוביות, מה צריך, איזה רשת יודעת לעשות סוג כזה של פעולות, כזה או אחר של פעולות. זאת אומרת, זה דברים שהם מאוד מועילים. אבל הם מועילים רק בגלל שהצלחנו לעשות איזושהי הפשטה למושג אינטליגנציה. אבל במקרה הזה בעיניי זה לא הפשטה, זה המחשה. ואת המושג אינטליגנציה בעצמו הוא ההפשטה. כשאנחנו עושים לו המחשה, אנחנו מנסים לתרגם אותו למשהו יותר קונקרטי, אנחנו בעצם הרבה פעמים מסתכלים על זה כהפשטה. זה מחזיר אותי גם כן לדוגמה להיבט שדיברתי עליו בפעם הקודמת, שהרבה פעמים, לא, כמעט תמיד, ההפשטה וההמחשה זה שני דברים שמשחקים על המגרש כל הזמן אחד כנגד השני, אבל אנחנו, כשאנחנו מתייחסים לזה הרבה פעמים להמחשה, אנחנו נקרא הפשטה. למה? כי ביסוד ההמחשה יושבת הפשטה שאנחנו לא שמים אותה על השולחן בכלל. כשאנחנו עושים, בונים מחשב, המחשב הוא המחשה של המושג המופשט אינטליגנציה. אנחנו מנסים לעשות לזה ביטוי קונקרטי. אבל כדי לעשות את זה, היינו צריכים לקחת אופן פעולה של אדם, שזה גם משהו קונקרטי, ולנסות להפשיט ממנו את אופני הפעולה, את האינטליגנציה, את המושג, במנותק לבן אדם קונקרטי, מבן אדם קונקרטי בסיטואציה קונקרטית. לנסות להבין איך צורות החשיבה שמופיעות במוח שלנו, בשכל שלנו. אחרי שעשינו את ההפשטה הזאת, אפשר לעשות איזו המחשה אחרת ואז לבנות מחשב. לכן הרבה פעמים המחשות זה בעצם רק החלק השני, החלק האחרון של העבודה. קודם כל אתה צריך לעשות איזושהי הפשטה, ודיברתי על אריסטו עם הלוגיקה, כן, שעשה הפשטה לצורות חשיבה של בני אדם, מה שאפשר לנו אחרי זה לעשות המחשה על ידי מחשב, או מימוש, קוראים לזה בטכנולוגיה, מימוש על ידי מחשב של המכניזמים המופיעים שאריסטו הגיע אליהם, על ידי ההפשטה שלו. לכן הפשטה והמחשה זה מושגים שהם הפוכים מצד אחד, אבל הם מאוד מבלבלים. את הרבה פעמים כשאנחנו נתקלים בהמחשה, אנחנו קוראים לזה הפשטה, כי זו תוצאה של הפשטה. אתה לא יכול לעשות המחשה אחרת אם לא עשית ברקע הפשטה. כי אז, אחרי שעשית הפשטה, גילית איזשהו מושג כללי יותר, ואז אתה מבין שהמושג שממנו יצאת הוא בעצם רק המחשה אחת לאותו מושג מופשט, ואפשר לעשות לו גם המחשה אחרת. אבל בשביל זה היית צריך להגיע למושג המופשט. דיברתי על תיאוריה ומודל ומתמטיקה. כן, יש תיאוריה, תורת החבורות, או תורת הקבוצות, או מרחבים כאלה או אחרים, שהם כל אלה תיאוריות. ויש מודלים מסוימים שכל אחד מהם הוא מודל לתיאוריה. זאת אומרת, כל המשפטים של התיאוריה מתקיימים לגביו. נגיד, מספרים, למשל, המספרים שאותם אנחנו מכירים, זה מודל, זה לא תיאוריה. תורת המספרים היא תיאוריה. היא לא עוסקת במספרים. היא יכולה לעסוק גם ביצורים אחרים. כל עוד הם מקיימים איזה שהם כללים בסיסיים. המספרים הם מודל לדבר הזה. אז גם המספרים הם יכולים להיות מתוארים על ידי תורת המספרים.
אוקיי. גם הפשטה צריכה לנבון עם מושג מסוים. זאת אומרת, הפשטה זה לא באוויר, זה בא ממשהו.
זה אני אגיע עוד רגע. לא יודע אם זה בא ממשהו או קולע למשהו, אבל תכף, על זה אני אדבר היום.
אז שלוש דרגות.
לא, אני לא יודע אם זה שלוש דרגות, תכף אני צריך לחדד את זה קצת יותר. אז הטענה בעצם זה שיש לנו תהליכים הפוכים של הפשטה והמחשה, אבל בדרך כלל אנחנו עושים את שני הדברים. זאת אומרת, אנחנו לא מגיעים מאיזשהו דבר מופשט ומחפשים לו המחשות. הדברים שבעולם שלנו הם תמיד מוחשיים. בשביל לעשות אנלוגיה מדבר מוחשי אחד לדבר מוחשי אחר, צריך לעשות את הדבר המוחשי הראשון הפשטה, ואז לדבר המופשט לעשות המחשה אחרת. ואז בין שני הדברים המוחשיים יש אנלוגיה, כי הם שניהם המחשות של אותו דבר מופשט. אני לכם דוגמה למשל לטריקיות שיש בעניין הזה. יש ברמב״ם לגבי הלכות בונה. אותם אני חושב, תזכרתי בזה. בהלכות בונה, הרמב״ם מדבר על מגבן, למשל, כמי שיוצר גבינה, כתולדה של בונה. אוקיי? וגם עשיית אוהל זה תולדה של בונה. עכשיו, השאלה, מה הקשר בין מגבן לבין עשיית אוהל? מה הדמיון משני הדברים האלה? מגבן זה לייצר גוש גבינה, מחלב או מחלקיקי גבינה, אם תרצו, ואוהל זה לא, למתוח יריית אוהל, כן? איזה דמיון בין שני הפעולות האלה? שום קשר. עכשיו, רבי סר זלמן במאמר, האבן האזל, כן? הקהילות יעקב מביא אותו. מאמר של רבי סר זלמן, שהוא טוען שהאב של בונה, זה מאוד, אולי אני אדבר גם על זה בתור הפשטה, לא חשבתי על זה, על חשמל בשבת, בונה, זה גם הפשטות מעניינות. הבונה זה בעצם לבנות בית, מה שאנחנו מכירים. מה זה בית? אתה לוקח נגיד לבנים, כן? מקבץ אותם ביחד לכלל מבנה, והמבנה הזה קולה בתוכו חלל. נכון? אתה מייצר חלל שהמבנה שמגדיר אותו הוא מבנה שבנוי מלבנים. זאת אומרת, בעצם האב של מלאכת בונה זה קיבוץ חלקים באופן שיוצר חלל. נכון? התהליך הזה זה נקרא האב של בונה. אוקיי? עכשיו, לדבר הזה יכולות להיות שתי תולדות. תולדה אחת, וכשאתה עושה קיבוץ חלקים באופן שלא יוצר חלל. אז זה לא האב, כי זה משהו שהוא לא לגמרי כמו האב, אבל הוא מספיק דומה בשביל להיעשר מן התורה, הוא נקרא תולדה. אוקיי? איך עושים את זה? מגבן, זה כזה. אתה אוסף חלקים, זה לא יוצר חלל. אתה אוסף את החלקים ונוצר איזשהו מבנה. המבנה הזה הוא לא חלל, אתה לא משתמש בתוכו כמו בבית, אבל אתה לוקח חלקים, מקבץ אותם ביחד ויוצר מבנה. אז זה תולדה של בונה, נכון? עכשיו, אוהל, הפוך. אין קיבוץ חלקים באוהל, אבל יש יצירת חלל, נכון? הסמיכה, נגיד שאתה פורס למעלה, היא לא מקובצת מחלקים, אתה שם אותה למעלה והיא יוצרת, תוחמת איזשהו חלל. אז יצירת חלל בלי קיבוץ חלקים זה גם תולדה. עכשיו יוצא דבר מאוד מעניין, כל אחת מהתולדות דומה לאב, נכון? אבל אין שום דמיון בין שתי התולדות אחת לשנייה. כי לאב יש שני מאפיינים.
כי יש לו שני מאפיינים שהם שום קשר ביניהם.
בדיוק. יש לו שני מאפיינים שהחיבור שלהם ביחד, לא דמיון ביניהם, אלא חיבור שלהם ביחד יוצר את האב. עכשיו, אם הדמיון של התולדה א' זה במאפיין א', והדמיון של התולדה ב' זה במאפיין ב', אז בין התולדות אין שום דמיון. למרות ששתיהן תולדות של אותו אב. אוקיי?
ולמה אי אפשר לבוא ולהגיד שזה מצטבר? זה לא פה. ברגע שאתה אוסף חלקים ויצרת חלל, זה מה שצריך להיות. אין דבר כזה שאתה תיצור חלל בלי חלקים, ואין דבר כזה...
אפשר היה להגיד, אבל אני אומר, הגמרא מניחה לא כך. הגמרא טוענת שיש אבות, ויש תולדות שיכולים רק להיות דומים לאבות ולא זהים. מה שזהה לאב זה אב. יש הרמב״ם מבחין בין... כלכלת שבת בהתחלה של המשנה של תפארת ישראל, יש לו חיבור כזה על אבות ותולדות בשבת. כללי מלאכות שבת, בין היתר על אבות ותולדות. אז שם הוא קצת מדבר על השאלה איך מגדירים אב ותולדה, עד כמה זה צריך להיות דומה, אבל מדברים, כבר ברמב״ם עצמו זה מופיע, יש דברים שהם מעין אב ויש דברים שהם תולדה במלאכת. מלאכות שבת שהם לא ממש המלאכה שהייתה במשכן, אבל הדמיון הוא מספיק חזק בשביל שהדבר הזה לא יחשב בכלל תולדה, אלא זה אב, זה מעין אב.
כן, כל המאפיינים.
כן, כי זה כל המאפיינים. זה לא אותה מלאכה, אבל המאפיינים המהותיים, הכל לגמרי, זה פשוט היה אותו דבר. אלא כל המאפיינים המהותיים, החשובים, זה מופיעים שם. אז זה מעין אב. לכן תולדה זה תמיד כשהדמיון חסר מאפיין מהותי, לא מאפיין לא מהותי. ועדיין, אבל כמובן מספיק, יש מספיק מאפיינים מהותיים כדי שיחשב איסור תורה, ולא איסור דרבנן או משהו שמותר לגמרי.
מה שנקרא בלשון משפטית, ואו.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, או שכל החלקים ביחד, או אחד מהם.
אחרי שאתה מוסיף את התולדות, זה ואו. הווה זה האב, והאו זה התולדות. כן, בדיוק.
באי בהגדרה זה איסוף חלקים, זה חיבור של חלקים?
זאת הטענה של רבי זרזלמן. הוא אומר שזה בעצם ההגדרה של המלאכות. מה?
לא משהו מקרי זה שצריך לקבץ חלקים כדי שיהיה חלל?
מה זה נקרא מקרי? זאת המלאכה שנקראת לבנות בית. משם באנו. יכול להיות שהמשכן לא נמנע מלבנים, לא חשוב, אז קימצו שם חלקים אחרת, קימצו את האדנים עם המסכים, לא משנה, אבל זה גם קימצו חלקים באופן שתוחם חלל, אוקיי? אז...
אילו עשיית האוהל היא הייתה במלאכה, לא היו לומדים את זה
לגבי? לא, ברור שלא. זה התפיסה הזאת, אין שום קשר. לכן המושג דמיון, שהרבה פעמים נתפס אתנו כמושג טרנזיטיבי, זאת אומרת, אם א' דומה לב' וב' דומה לג', אז א' דומה לג'. לא נכון. יכול שא' דומה לב' בפרמטר X וב' דומה לג' בפרמטר Y. ולכן אתה לא יכול להסיק שא' דומה לג'. המושג דמיון הוא לא טרנזיטיבי. אוקיי? אפילו דמיון, כן, מלא מבחינת אחד הפרמטרים. לא, דמיון מלא לגמרי הוא כן טרנזיטיבי, אבל יכול להיות דומה לגמרי באחד המאפיינים, אבל חסר מאפיין אחר. עכשיו, פה, כן?
פעם דיברת על דוגמה הופכית של זורק וזורק ורוקק. זה הלחמה של שתי אבות.
נכון, זה הלחמה. נכון. זה הלחמה, זה באמת מאוד, מאוד מעניין. האמת שלא לא חשבתי אפילו לדבר על הדברים האלה, אבל יכול שכדאי לדבר עליהם יותר בהרחבה. כי שמה באמת זה מצב הפוך, כי מה שקורה שם, זה הרי כתוב, הרי מה אמר לי את זה? הירושה, רוקק ארבע עמות חייב, חייב. חייב משום זורה. יש כאלה שגורסים משום זורק. לא בורים, זה זורה או זורק. עכשיו, אין קשר לכאורה בין זורה לבין זורק. זורה זה, אתה זורה את התבואה והרוח מעיפה את המוץ והגרגירים יורדים למטה, זה סוג של ברירה, כן? זה זורה, בורר ומרקד, זה בעצם שלושה אופנים לברור. הם נחשבים כשלושה אבות, רק כשלושתם היו במשקל, זה גמרא בכלל גדול. אז זה זורה, וזורק זה לקחת משהו ברשות הרבים ולזרוק אותו 400, להבדיל ממי שמעביר 400 ברשות הרבים. זורק זה תולדה של מעביר. עכשיו, ברוקק, מי שיורק בשבת, אז כתוב בירושלמי שחייב משום זורה או זורק, תלוי. אז המשנה ברורה מביא, והוא הלכה, שהוא מביא מרמנשה מאיליה, תלמיד הגרא. אז הוא טוען שזאת הלחמה של זורה וזורק. זה לא שתי גרסאות, זה שניהם יחד. זאת הלחמה של זורה וזורק. בעצם הטענה, אני... איך שמתי לב לנקודה הלוגית הזאת, יש לנו נקודה לוגית מעניינת, כי יש משהו, דבר מאוד מעניין, באמת שבכלל צריך לדבר על אבות ותולדות בהקשר הזה, באמת אני צריך להוסיף את זה. מה שקורה זה באבות נזיקין למשל, או ברוב המקומות שיש אבות, יש להם תולדות. מכלל דייק התולדות, כמו שגמר בבא קמא אומרת. עכשיו, לפעמים יש תולדה של אב אחד, ולפעמים התולדה היא של שני אבות. גמר בבא קמא, בדבר, הצד השווה לעיתוי אימי, אבנוס הכינור מוסעו שניחן בראש גגו, ואפו ברוח מצויה, או מוציא זבל לרשות הרבים, יש שם כמה דוגמאות, והגמרה מראה שאי אפשר ללמוד את זה מאף אחד מהאבות לחוץ, צריך לעשות את הצד השווה. כן, יש שני מלמדים, הצד השווה, גם שם יש עסק מעניין, לא, לוגי, מאוד מעניין. הדבר המעניין הוא שהאבות בשבת אין שום תולדה שהיא תולדה של יותר מאב אחד. אני לא מכיר בשס ודאי אין, ואני לא חושב שיש בראשונים או באחרונים גם דוגמה לזה. אני לפחות לא מצאתי אף פעם.
תולדה
של... שצריך צד שווה בשביל ללמוד אותה. צריך שני אבות. אין. בנזיקין יש, במקומות אחרים יש.
אבל נזיקין, לא מתחושת מודע בתולדה. זה אולי צד השווה.
למה? זו תולדה של שני אבות. אין נפקמין, הבן אב ותולדה, אז רק שם זה רק הצרורות שם, זו תולדה של אב כיוצא בו, אז שם זה נפקמין, אם זה אב ותולדה. אבל בשבת יש נפקמין, כי אב ותולדה דידה, אתה מתחייב אחד. הבנזיקין זה לא רלוונטי. אבל בפשטות זה תולדה. מה שנלמד מאב הוא תולדה, מה שנלמד משתי אבות זה עוד יותר תולדה. כי אתה ודאי לא יכול להגדיר את זה כאחד האבות. לכל היותר אתה יכול להגדיר את זה כעוד אב. אבל אין עוד אב.
יש פעד ברחונים להגיד את זה כצד השווה שזה מה שהוא חייר. הצד השווה הוא חייר.
לא, זה מה שהזכרתי קודם. חסדוביץ שם, הבריסקרוב שם, ואנחנו חסדוביץ. כן, זה דיון אחר. אולי זה גם לדבר קצת באיזשהו שלב. בכל אופן, אז הטענה שבשבת אין תולדה שהיא של שני אבות. סתם, מעניין. דיברתי על זה עם איזה יהודי מאוד מעניין, ולא שמעתי ממנו תשובה. ניסה כל מיני דברים, אבל לא בהצלחה. בכל אופן, דוגמה היחידה שמצאתי זה הרבה נשם מגיליה הזה. שרוקק לפי הירושלמי, אם זה באמת מה שמנשם מגיליה טוען, שזה שילוב של זורה וזורק. למה? כי בזורה אתה רואה, למה צריך את שניהם? זורק, אתה לא יכול ללמוד בין את רוקק. למה לא? כי ההנחה שרוקק זה הרוח לוקחת את זה. זה לא הכוח של הרקיקה, אחרת זה היה כמו זורק. אלא אתה מוציא את זה מהפה והרוח לוקחת. לפחות את הארבע אמות אתה צריך את הרוח. כן? בלי זה אין לך את הכוח לעשות את זה ארבע אמות. אז לכן אז עובד ככה, מזורק אתה לא יכול ללמוד את זה, כי בזורק הכוח שלך מעביר את הארבע אמות. פה הכוח שלך לא עושה את זה, זה הרוח עשתה את זה. מזורק, אין שום דמיון לזורק, מה יש ללמוד את זה מזורק. אבל מזורה אתה יכול ללמוד שאם הרוח שותפה בפעולה, זה לא מגרע. נכון? אתה לא צריך לעשות את הפעולה בעצמך, אלא אתה יכול להפעיל את הרוח, כי זה מה שעושים בזורה, ועדיין הפעולה מיוחסת אליך. השילוב של שניהם ביחד יוצר את רוקק. בעצם הזורה, זה לא דומה לזורה, זה לא באמת, אם הייתי צריך להחליט, זה תולדה של זורה, לא של זורה. זורה רק מלמד אותך שגם אם אתה זורק באופן שנעזר ברוח, זה עדיין זורק.
לא היה דבר שמוגדר
ככוחים? לא, לא.
מה שאין
כן
בנזיקים
של כן? נכון, כן. יש הגמרא להפך, בגמרא בהכונס, שם הגמרא אומרת זורה ורוח מסייעתו, רבשי שם שהוא אומר שזה גרמה, וגרמה בשבת חייו כי מלאכת מחשבת עשרה תורה, ובנזיקין לא. שם זה לכיוון ההפוך. יש מול הרקטה בבבא בתרא, התוספות מדבר שם, לא ירושלמי. אני לא זוכר ירושלמי.
אז הזורה.
הגמרא עושה את ההבחנה הזאת. הגמרא מביאה שם ארבעה תירוצים, ורב אשי האחרון, אומר שיש חילוק בין שבת לנזיקין. בשבת זה מלאכת מחשבת עשרה תורה, ושם מלאכת מחשבת תורה זה לחומרה, לא כמו שבדרך כלל זה הולך לכולה. שאתה פותר אינו מתכוון, או מלאכה שנעשה על גופה. שם זה לחומרה, שגרם החייב. רשי, שם ראש ורשי. ובשבת פטור גרמה, כמו בכל התורה. זה לא דבר טריוויאלי שכשאתה עושה משהו עם הרוח אתה חייב. פשוט זה גרמה, בסדר? מזורה אתה לומד שכן, וזה מחלוקת רשי וראש שם, האם מזורה אפשר ללמוד על כל הדברים, רשי טוען שמשם לומדים שגרמה חייב, כי מלאכת מחשבת עשרה תורה בשבת. לפי הראש זה רק בזורה, כי זה הדרך הרגילה לעשות את הזריעה. אז אתה לא יכול ללמוד מזה דבר כללי, אבל ברבנה שמיליה הזה הוא הולך כנראה עם רשי, לא עם הראש. ואז הטענה היא בעצם שמזורה אתה רק לומד שהעזרה של הרוח לא פותרת. זה עדיין מלאכה שלך, אבל בעצם המלאכה שאותה אתה עושה זה מלאכת זורק. זה לא מלאכת זורק, בסדר? כי אתה מעביר די דמות בשוט הרבים, הכוח שלך לא עושה את זה אלא בעזרת הרוח. אז זה זורם, מורש. אז פה רואים הלחמה של שני דברים. אבל זאת לא הלחמה שקולה, לא כמו בבונה, שזה הלחמה של יצירת חלל וקיבוץ חלקים. פה זה בעצם זורק. הזורה רק בא להוריד פירחה. מה לרוקק שכן הרוח מסייעתו? זורה יוכיח שזה לא מפריע. זאת אומרת, גם אם הרוח מסייעתו. אבל באופן עקרוני זה תולדה של זורק. נגיד, אם אני חוזר ל... אני כבר מפליג קצת, אבל אם אני חוזר לגמרא בדבב שם, בבקם, על התולדה של שני דברים, הרי שם בראש, מובאות שם, יש כאלה שאומרים שתי שיטות, אני טוען שזה שלוש שיטות. איך להתייחס לאבנוס הכינור מסעו שניחן בראש הגג, ואף הוא ברוח מצויה והזיקו. אז זה תולדה של אש ובור. כלומר שהזיקו אחרי מנוחתם. זה תולדה של אש ובור ביחד. אז יש הראש שם מביא, יש מהגדולים שאמרו שזה תולדה של שניהם. ולכן יש פה גם את הפטורים של אש וגם את הפטורים של בור. פטור על כלים ופטור על תמון, אוקיי? והוא טוען שכל דין בור לו. זאת אומרת, זה תולדה של בור. אז מה האש? האש, זה בדיוק אותה עבודה כמו פה. האש בסך הכל אומרת שזה שזה הגיע לפה על ידי הרוח, לא אתה חפרת את הבור, אתה שמת את זה למעלה, הרוח הורידה את זה למטה. זה שהרוח נטלה פה חלק, זה לא מפריע. אבל כשאתה שואל אותי, תולדה של איזה אב נזק זה? זה בור. כי זה הזיק אחרי שהוא נח, זה לא הזיק תוך כדי הילוכו. אז האש פה רק מסלקת פרחה, הורא אותה. אבל בעצם זה דומה לבור. אוקיי? בדיוק אותו דבר זה הזורק.
אני אמר שגם בתמול.
מה?
אני אמר שהפיר הזאת מסתנגל גם בתמול, אם יש פטור של אש.
הבנתי.
אם יש פטור של אש בתמול.
אז הראש טוען שלא יהיה פטור של אש בדין הזה.
אה, דיוני, יש גם את הפטורים של אש וגם את הפטורים של בור.
לא, הראש טוען שאת הפטורים של תמול לא יהיה.
אז אני אמר שהפיר מסתנגל במקום שיש תמול, במקום שזה תמול.
זה השאלה על הראש. התפיסה הלוגית הפשוטה זה כמו יש מן הגדולים. הראש טוען שלא. במקום שאתה רק מסלק פרחה, אז בעצם זה חוזר להיות התולדה של הבור, וכל דיני בור לו. זאת אומרת, זה יהיה חייב על תמון. למרות שלכאורה, במקרה של תמון, אם תחזור חזרה ללמוד את זה, אז לא תוכל להוכיח, כי במקרה של תמון אש לא יכולה להוכיח. זה קשור לבריסקרוב שהזכרו קודם. בריסקרוב טוען שלא לומדים את זה באמת משני אלא לומדים את זה מהשווה. ואז הפטורים זה להלכותיהן, בדפי מה שהגמרא אומרת שמה, אתה צריך ללמוד את הפטורים, לא ללמוד את החיובים. ואז אם הצד השווה קיים פה, אז אתה חייב, אתה מחייב. עכשיו בוא נראה את הפטורים, ואת הפטורים אין פה.
אוקיי, מרשות לרשות בתוך ארבע אמות, זה ודאי לא קשור לרוח. אז זה
רחב יותר רק מישהו זורק. בכוחו.
כן.
אז לא, אין ארבע אמות, אז הוא לא חייב, אין, זורק, זורק פחות מארבע, מרשות לרשות, כן. אז מה?
אז זה משום זורק, כלומר,
רק... זורק זה רק ברשות הרבים. זורק זה רק ברשות הרבים. אם אתה זורק מרשות אחיד לרשות הרבים, אז זה כבר שאלה של...
נו. רוקק מרשות לרשות.
לא משנה, אבל אתה רוצה לחייב משום זורק.
נכון.
זורק זה רק ברשות הרבים. אם אתה זורק מרשות היחיד לרשות הרבים, אז פה זו שאלה, איפה ההכירה, איפה ההנחה? את ההכירה הייתה, ההנחה, קלוטה כמשיונך, לא יודע, יש פה, צריך לדון פה בהרבה דברים אחרים. זה לא כך פשוט שיש שם, שזריקה שם באמת מחייבת.
אבל יש באמת את התולדה של שתי הדברים, אז יש בעיה שלא, אין עוד
שמידתים. זה שאלה גם בנזיקין. תוספות על המקום שואל את זה, בדף ב', בבבא קמא.
אבל לגבי חיוב מיטה זה...
למה אותו בעיה? תוספות טוען שגם בממון לא עונשים מן הדין. זה ההנחה של תוספות שם, יש לזה מחלוקות. ההנחה של תוספות שם, הוא שואל את זה, הרי אין אנשים מן הדין, הוא אומר שמה... אז הוא רוצה לטעון שבממון כן אנשים מן הדין, אבל יש מחלוקת. אבל יש מחלוקת בעניין הזה, אם בממון אנשים מן הדין או לא.
אני אגיד, כמו התורות הזה, אולי שיהיה פה בעיה, זה תרס כמה שרב שאל קודם, למה לגבי שבת לא לומדים צדדים שווים?
לא, אז תלמד לאיסור, מה זה משנה? אז אל תעניש, אבל תלמד לאיסור. לאיסור ודאי אתה יכול ללמוד. לא, מה זה משנה? אז תלמד, אבל לאיסור אתה לפחות צריך לה... אתה צריך להגיד, לכתוב בשולחן ערוך שזה אסור. עזוב, לא תהרוג אותו. אבל אתה צריך לכתוב שזה אסור, את האיסור ודאי לומדים, אחרת מה עושים עם המידות הדרש? אתה לומד במידות דרש גם בצד השווה. בצד השווה השאלה אם זה גם שייך לאין עונשים מן הדין, זה רק שיטת הרמב"ם. שזה בכל המידות נאמר לא עונשים מן הדין, התפיסה הפשוטה היא רק בקל וחומר. אז מה שקורה פה זה לא הלחמה של שני דברים בעצם, אלא זה משהו אחד והשני רק מסלק איזושהי פרחה. אבל עוד פעם, זה כל מיני דוגמאות של סוגי הפשטות מסוימים, וכל ההפשטות האלה נעשות על ידי הורדת מאפיינים, או הלחמת מאפיינים, אבל גם הלחמת המאפיינים בעצם כרוכה בהפשטה. כי אם אני עכשיו לוקח את זורה, איך אני יכול ללמוד מזורה שגם רוקק חייב? כי אני לוקח את זורה ואני אומר, עזוב עכשיו את מה עושים בזורה. אני מפשיט את כל הדברים הספציפיים ששייכים לזורה. מה אני כן רואה שם? שעזרת הרוח לא פותרת. זה איזשהו סוג של הפשטה. אני אומר, בוא נפשיט מזורה את זה שאנחנו עושים פה ברירה, והמטרה שלנו זה ככה, ולהוציא את האור פסולת, ולשאיר את האוכל. עזוב, בוא נתייחס רק לאלמנט אחד, למאפיין אחד של זורה, זה שהרוח נוטלת חלק בעניין. עכשיו אני לוקח אותו, ומלחים אותו לתוך משהו אחר. אז כל התהליכים, כל האנלוגיות שאנחנו עושים, הכללות שאנחנו עושים, הלחמות שאנחנו עושים, כל הדברים האלה כרוכים בתהליכים של הפשטה והמחשה. בעצם בסופו של דבר אני חושב שהפעולות היסודיות ביותר בעסקים שאותם אנחנו עושים זה הפשטה והמחשה. כל האנלוגיות, אינדוקציות, דדוקציות, כל הדברים האלה שאנחנו עושים הם בעצם קומבינציות שונות של הפשטה והמחשה. דיברנו קצת על אנלוגיה, נכון? אנחנו עושים אנלוגיה בין שני כיסאות או שני צפרדעים, שאנחנו עושים בעצם איזושהי הפשטה למשהו ורואים את שני אלה כמקרים פרטיים שלו. עוד פעם, זה אותו, זה הכל אותו דבר. אתם רואים את זה, כשמסתכלים על זה במשקפיים האלה, אז כל הסק שאותו אנחנו עושים בעצם זה איזושהי קומבינציה של הפשטות והמחשות. זה מעלה ומטה, עלייה מעלה ומטה. אולי פה המקום להוסיף עוד נקודה. יש
לשיטתך הרגמר שואלת, היינו בורר, היינו זורה, היינו מרקד, למה לא לענות? רגע, זורה זה דרך הרוח, וזה לא התשובה שהגמרה נותן.
ברור, כי הגמרה מבינה שהאב מלאכה מהותית זה לברור את האוכל, מה פסוד? זה הכל, זה עושה, זה שלושתם עושים, מה אכפת לי באיזה אופן אתה עושה את זה? לכן באמת הגמרה אומרת שעקרונית זה היה צריך להיות אב אחד.
בסדר, אבל מה הבעיה להגיד, הנה, זורה זה...
כי אם אתה הולך עם הבדלים, אם אתה הולך עם הבדלים כל כך שוליים, אז אין 39 אבות, אז כל התולדות האלה צריכים להיות אבות. כי זה בסדר, הבדלים שוליים, אז זה לא... או יכולים להיות מלא אבות אחרים שלא הוגדרו בכלל. אבל אתה מניח שזה לא, אין עוד מלא אבות. מה שדומה לזה, אז זה זה. אלא מה? שלושת אלה היו במשכן, אומרת הגמרא, זה נמנע כשלושה. ברור שזה לא יכול להיות לגמרי זהה, כי אחרת גם אם זה היה במשכן, לא הופכים את זה לשלושה אבות, נכון? זאת אומרת, גידלו סממנים, אבל גידלו סממן א' וסממן ב' וסממן ג', אז אולי לזרוע חלבנה, לבונה ואני לא יודע מה, כל אחד מהם זה אב אחר. למה לא? כי ההבדל שם הוא כנראה לחלוטין אפסי, אז לא אכפת לי שהכל היה במשקל. אז פה ברור שזה לא נכון שרק הפרדת האוכל מהפסולת היא רלוונטית. ברור שגם האופן שבו אנחנו עושים את זה, יש לו איזושהי משמעות, אבל זה כנראה משמעות שולית. זאת אומרת, לולי זה אב המשכן, היינו אומרים שזה אב אחד. אז התחלתי לדבר. יש פילוסוף אומר שם פירס, שהוא מגדיר, דיברנו על אנלוגיה, אינדוקציה ודדוקציה, הוא מדבר על אבדוקציה. לא זוכר אם הזכרתי את זה, אני לא בטוח, אני חושב שלא. שזה מאוד מבלבל, מה עוד יכול להיות? הרי אנלוגיה זה מפרט לפרט, או כלל לכלל, זאת באותו מישור. דדוקציה זה מכלל לפרט. כל הסוסים יש להם ארבע רגליים, הדבר הזה הוא סוס, אז יש לו ארבע רגליים. זה פרט, בתוך הכלל, אז אפשר לגזור את זה. אינדוקציה זה מעבר מהפרט אל הכלל. זאת אומרת, יש לי פרטים, אני יוצר מזה כללים. מה עוד יכול להיות? איזה עוד עסקים יכולים? לכאורה זה כל מה שיש, או מפרט לפרט, או מפרט לכלל, או מכלל לפרט.
כלל פרט וכלל.
לא, כלל פרט וכלל זה לא מכלל לפרט, זה מופע לשוני. הפסוק כתוב בתור כלל, פרט, כלל. זה לא מעבר של עסקים מכלל לפרט ומפרט לכלל.
יכול להיות כלל לכלל.
אז זה גם אנלוגיה, אמרתי. הפרט שעליו אתה מדבר הוא אנלוגיה, הוא כלל, זה לא חשוב. למה? כי הכלל ופרט זה תמיד הרי הגדרה יחסית. כשאתה עובר מפרט לכלל, הכוונה מפרט לכלל שהפרט הזה הוא פרט ממנו. אם אתה עובר לשני כללים מכל הסוסים לכל החמורים, אם כל הסוסים בני תמותה, אז כל החמורים בני תמותה, זאת אנלוגיה מפרט לפרט. כשהפרט הוא קבוצת הסוסים. כי ביחס לחמורים זה לא נכלל בהם. זה לא, אין איזה יחס של החלה ביניהם. זה לא יחס בין פרט לפרט, אלא בין פרט לכלל, אלא בין כלל לכלל. או פרט לפרט, זה לא משנה. עכשיו, מה זה אבדוקציה? אבדוקציה זה נקודה מעניינת, כי כשאנחנו תחשבו על איך מדע עובד, אגב, זה בדיוק כמו הצד השווה. איך מדע עובד, אז אנחנו רואים דוגמאות, נגיד, של גופים שנופלים לכדור הארץ, אני עוזב אותו, זה נופל לכדור הארץ, כיסא הזה גם, סטנדר הזה גם, אוקיי? עכשיו אני אומר, טוב, מה גורם לכל החבר'ה האלה ליפול לכדור הארץ? אריסטו אמר, כי הם כמובן רוצים לחזור לקור מחצבתם. אבל מה במחשבה המודרנית, אז אנחנו אומרים שזה שיש להם מסה, נכון? גופים בעלי מסה נופלים לכדור הארץ. זה הכללה. את ההכללה בעצם אומר, זה אינדוקציה. מתח פרטים, כל אלה זה גופים בעלי מסה, ואני יוצר מזה כלל, כל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ.
זה חוקי הטבע כאלה.
כן, תכף נראה. לא בדיוק, תכף נראה. עכשיו, כמובן אפשר לעשות הכללות בכל מיני צורות. מי אמר שזה מה שמשותף ביניהם? אולי מה שמשותף ביניהם זה שהם לבנים, נגיד. זה, זה וזה, שלושתם לבנים. אז אולי הדברים הלבנים נופלים לכדור הארץ. טוב, אפשר לנסות גם את זה, ולראות שזה חום ובכל זאת הוא נופל. אני יכול למצוא מאפיין גם לארבעת האלה. תמיד יש איזשהו מאפיין שיהיה מאפיין לכל החפצים שתאספו. תמיד אפשר למצוא איזשהו מאפיין. אבל יש, יש לנו איזשהו יכולת בכל זאת להבחין מה מהותי ומה לא מהותי. נס בפני עצמו, אולי גם על זה אני אדבר בהמשך. אז זה, זאת אינדוקציה רגילה. מה זה אבדוקציה? אבדוקציה זה ניסיון לייצר תיאוריה מתוך העובדות האלה. כשאני אשאל את עצמי למה כל הגופים בעלי המסה נופלים מכדור הארץ, הקביעה של כל הגופים בעלי המסה נופלים מכדור הארץ זה פשוט מעבר מפרט לכלל. יש לי פרטים שעליהם אני יודע, ואני מייצר חוק שעוסק בקבוצה כולה, בכלל, אוקיי? אז זה באמת, זה פשוט הכללה, מעבר מפרטים לכלל. אבל כשאני שואל למה זה נופל לכדור הארץ, והרבה פעמים דרך זה אני מגיע להכללה, שאלת הלמה, המעבר אל מהפרטים אל התיאוריה, הוא הרבה יותר מורכב מאשר המעבר מפרטים לכלל. איך תמציא תיאוריה? אתה אומר שיש כוח גרביטציה, ואם אתה נכנס לפרטים, אז יש תיאורים שלו וגרביטונים, ואתה יכול להיכנס לקרביים שלו ולראות איך הוא עובד, וכל זה אף אחד לא ראה את זה מעולם. אף אחד לא ראה את זה. זה הפשטה, או כן, אבדוקציה שאנחנו עושים מתוך המקרים שאותם ראינו, המקרים הקונקרטיים, עושים ניסויים במעבדה, מתוך זה אנחנו מייצרים איזושהי תיאוריה, שבתוכה יש ישים תיאורטיים, מה שנקרא, ישים תיאורטיים, הכוונה זה בעצם איזשהו סוג של ישים או מושגים, שנוצרים רק בתיאוריה, כדי להסביר את העובדות שבהן אנחנו צופים. אף אחד לא ראה את הישים האלה, אבל הם מסבירים את העובדות. ודרך זה אני משער שהם כנראה שם, קיימים.
זה לא ודאי.
לא, שום דבר לא ודאי. גם הכללה לא ודאית. גם הכללה היא לא ודאית. במובן הזה אין בעיה. שום דבר הוא לא ודאי. אתה אומר, אני חושב שכל הגופים בעלי המסה נופלים. אתה בטוח? אולי שזה גוף בעל מסה שלא ייפול. לא ראיתי אותו. אף פעם אתה לא יכול להיות בטוח. אז אני אומר, המעבר מפרטים לכלל זה אינדוקציה. המעבר מפרטים לתיאוריה זה אבדוקציה. זה לא בדיוק ההגדרה שתמצאו בספרים, אבל לדעתי זאת ההגדרה המהותית של אבדוקציה. זאת אומרת, המעבר לתיאוריה. עכשיו, כמובן שברגע שעברת לתיאוריה, אתה גם יכול לקבוע מהו הכלל שעליו חלה התיאוריה. אתה מבין שחוק הגרביטציה עובד על גופים בעלי מסה, ואתה תוכל לגזור את ההכללה מתוך האבדוקציה, את האינדוקציה מתוך האבדוקציה. אוקיי? אבל ברור מצד שני, שבאבדוקציה זה תהליך ישיר של הפשטה. אתה בעצם עושה הפשטה של הסיטואציה, אתה אומר, עזוב, זה נייר והוא גם מודפס, והוא משני צבעים, כל האלמנטים האלה לא מעניינים אותי. אני מוריד את כל המאפיינים הלא רלוונטיים מהנייר, מהכיסא, מהסטנדר, אני נשאר עם זה שיש להם מסה. ואז אני אומר, עשיתי הפשטה, ואני אומר, כל הגופים בעלי המסה נובדו ארץ. זה הפשטה שדיברתי עליה בפעם הקודמת. ההפשטה שעומדת ביסוד האינדוקציה. אבל יש פה הפשטה יותר גדולה, וזה האבדוקציה. שאומרת למה זה נופל לכדור הארץ, כי יש כוח כזה שאם שני גופים יש להם מסה והם נמצאים במרחק מסוים, אז יש איזשהו מכניזם שגורם להם להימשך אחד לשני. והמכניזם הזה אני גם יודע לתאר אותו ולהגיד עליו כל מיני דברים, זאת אומרת כל מיני דברים שאף אחד לא ראה אף פעם, מין יצורים תיאורטיים כאלה, ישים תיאורטיים. שדה, פוטנציאל, אפשר לדבר על המון דברים שבאופן עקרוני הם לא דברים מדידים, לא דברים שאתה יכול לראות אותם, אבל הם מסבירים המון תופעות, ולא רק זה, הם גם מנבאים תופעות שאחרי זה אני צופה בהן ואני מגלה שהם באמת שם, למרות שזה מנובה מהתיאוריה, לא מהפרטים שאותם ראיתי. זה אישוש לתיאוריה, זה מהווה אישוש לתיאוריה. אבל איך מגיעים מהפרטים אל התיאוריה? זה סוג אחר של הפשטה, לא הפשטה שמהפרטים אל הכלל. הפשטה מהפרטים אל הכלל זה להוריד מאפיינים. אמרנו, דיברנו על זה בפעם הקודמת, כשאתה מוריד מאפיינים, ככל שאתה מוריד יותר מאפיינים, אתה מגיע לקבוצה רחבה יותר. נכון? ככל שיש יותר מאפיינים, אז קבוצת העצמים שמתאימים להם, היא מצומצמת יותר. כן? דיברנו על תורת האינפורמציה. אבל בהפשטה שאתה הולך אל מהעובדות אל התיאוריה, זה לא הפשטת, זה לא הורדת מאפיינים. זה בכלל מעבר למקום אחר, זה איזשהו ניסיון לחדור דרך הסיטואציה כדי לראות מה עומד מאחוריה, מה מפעיל אותה, מה מחולל אותה, אוקיי? ואז אתה מגלה כל מיני עצמים מופשטים, זה איזושהי הסתכלות, לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, איזושהי הסתכלות בתוך נבחי המציאות כדי להבין מה בעצם מתחבא מאחוריה.
זה
קצת קשור לטור האחרון שכתבתי.
זאת אומרת, זה מהכלל אל התיאוריה.
מה?
זה מהכלל אל התיאוריה.
לא תמיד זאת. זה לפעמים ככה ולפעמים לא ככה. זה לפעמים נעשה באינדוקציה קודם, אתה מגיע לכלל, זה המסה, אז בוא נחשוב באמת למה המסה עושה את זה, ואז אתה מגיע לגרביטציה. ואם זה עובד הפוך, איך אתה יודע שהמסה זה הפרמטר הרלוונטי? למה לא להחליש שכל העצמים הלבנים, או המרובעים, או בעלי צורה גיאומטרית, או מה שאתה רוצה? כי יש לי איזושהי אינטואיציה שחוק הגרביטציה מעורב פה, וגרביטציה קשורה למסה.
ולמה זה לא יהיה בכלל? מה? למה עכשיו מה שהרב הסביר זה לא יהיה בכלל? זאת אומרת, ראינו שדברים בעלי מסה, וממילא אנחנו מגיעים לחוק.
אבל אני לא יודע שזה רק דברים בעלי מסה, אולי זה רק דברים לבנים.
אבל גם את זה, הרב אמר שזה לא ודאי שזה רק...
שום דבר לא ודאי, אני רק אומר מאיפה אתה מתחיל ואיפה אתה ממשיך. אתה מניח שאנחנו קודם כל עושים את האינדוקציה ואז עוברים לאבדוקציה. אני לא בטוח. אני אתן לך אולי כבר, שואלים, אני אתן לך דוגמה. יש בשני מקומות שונים, ראיתי תיאור, זה סימפטום נורא יפה להתפצלות המידע המודרני. יש היסטוריון בשם קאר, היסטוריון בריטי בשם קאר, שיש לו ספר שהוא נקרא מהי היסטוריה. ושם הוא עוסק בשאלה איך נבנית תיאוריה בהיסטוריה. אז הוא אומר, הגישה הנאיבית של פרנסיס בייקון, זה גישה שאומרת אנחנו אוספים עובדות, ומתוך זה יוצרים תיאוריה. זאת אומרת, נגיד, אנחנו רוצים לדעת למה בליכר ניצח את נפוליאון בקרב ווטרלו. וולינגטון ובליכר, איך הם ניצחו את נפוליאון בקרב ווטרלו? הוא שואל, הם עושים מידע. מה היה מורל לצבא, כמה חיילים היו, איזה אסטרטגיה נקטו שם, איזה חימוש היה להם. כיפת ברזל, דור 3, דור 5, לא יודע. כל מיני דברים כאלה. ואנחנו מסיקים מתוך זה את המסקנה התיאורטית שאומרת בקרבות. אם יש לך תכונות כאלה וכאלה, הסיכוי שלך לנצח גבוה יותר, או משהו כזה. תיאוריה בהיסטוריה צבאית, או אפילו סתם בתיאוריה צבאית, לא דווקא היסטוריה. אוקיי? אז מתוך העובדות, אנחנו אוספים עובדות, ומתוך זה מייצרים את התיאוריה. אבל קאר טוען שמה שזה נאיבי, ההסתכלות של בייקון. למה? כי איך אתה יודע איזה עובדות לאסוף? אולי לאסוף את צבע הבגדים? לאסוף את שמות האימהות של השלישים? של היחיד השונות. איך אתה יודע איזה עובדות הן רלוונטיות? יש אין סוף עובדות. מה הגובה הממוצע של החיילים? הגיל הממוצע? מאיפה הם באו? תושבי איזה אזור הם? לא יודע. אתה יכול לחשוב על אין ספור איזה דת הם מאמינים. לא יודע מה, מה שאתם רוצים. התפללו בבוקר, לא התפללו בבוקר. כן, יש כאלה שיגידו שזה באמת פרמטר רלוונטי. אוקיי?
הרבה
שאני מכיר. כמה יהודים יש בכל צבא, כן? המון דברים. אתה יכול לאסוף כל מיני מידעים כאלה. איך אתה יודע איזה עובדות, באיזה עובדות להתמקד? יש אין סוף עובדות. איך יודעים באמת? למה ברור לנו שהמורל הוא חשוב, החימוש הוא חשוב, אבל השם של האמא של השליש לא ממש? כי בעצם יש לנו כבר רעיון איך תראה התיאוריה. אנחנו יודעים פחות או יותר מה יכול לגרום לניצחון במלחמה או בקרב, נכון? אנחנו, אין לנו עוד תיאוריה ברורה, אנחנו צריכים לאסוף את העובדות, לנתח, אבל יש לנו כיוון, זאת אומרת, אנחנו מבינים פחות או יותר מה יכולה להיות התיאוריה, או ליתר דיוק מה היא לא יכולה להיות. האמא של השליש לא תהיה שם.
אנחנו מבינים מתוך הניסיון שיש לנו.
בסדר, אני לא נכנס כרגע לשאלה מאיפה אנחנו מבינים, זאת שאלה
מסובכת.
לא, שאלה יותר מסובכת. אני מסכים שיש פה גם איזשהו ניסיון עקיף, אבל זה לא חשוב לי כרגע. וכרגע אני אומר, מה שבעצם אומר קאר, זה שאנחנו לא הולכים מהעובדות לתיאוריה, כאן אני חוזר להערה שלך. אנחנו לא הולכים מהעובדות לתיאוריה. התיאוריה והעובדות באות ביחד, זה באים כאחד. ואת יש לך איזשהו רעיון מה יכולה להיות התיאוריה ומה לא, אתה אוסף עובדות, עוד אין לך כיוון ברור, אבל אתה יודע כבר מה, פחות או יותר מה יכול להיות ומה לא. אספת עובדות, הבנת מה כן מה לא, אתה מצמצם עוד יותר איך התיאוריה תהיה. ואז אתה חוזר לעובדות, אתה מנפה עוד עובדות, שזה לא, כנראה לא רלוונטי. חוזר לתיאוריה, זאת אומרת, וככה נבנית יותר ויותר תיאוריה צבאית, בצורה יותר ויותר טובה. ככל שאתה אוסף יותר עובדות, תשווה מול התיאוריה, תחזור לעובדות, תנפה אותם, תחזור לתיאוריה, ככה נבנית תיאוריה צבאית בעצם. אז זה אומר שזה לא נכון שאנחנו קודם אוספים את העובדות, מה שאתה אמרת קודם, עושים את ההכללה, ואז מייצרים את התיאוריה. התיאוריה נוטלת חלק בשאלה איזה עובדות לאסוף. או איזה הכללות לעשות, אם תרצו, בדוגמאות הקודמות. אותו דבר יש בספר פילוסופיה של המדע של האוניברסיטה הפתוחה. מבוא לפילוסופיה של המדע, זה בעצם לקוח מהמפל, שהוא מביא דוגמה לרופא יהודי אוסטרי, הונגרי אוסטרי, בשם זמלווייס. שהוא היה מנהל מחלקה בבית חולים, והיו שם שתי מחלקות של יולדות. במחלקה שלו הייתה תמותה מאוד גבוהה מקדחת היולדות. אז עוד לא קראו לזה ככה, אבל הייתה תמותה מאוד גבוהה של יולדות. במחלקה השנייה לא, תמותה הייתה נמוכה. ניסו להבין מה ההבדל. זאת אומרת, למה פה יש תמותה ופה אין. לא היה להם שמץ של מושג, עוד לא ידעו שם על מיקרואורגניזמים וזיהומים.
מתי זה?
לא זוכר כבר, 19 אולי, משהו כזה. עוד לא ידעו את התפקיד של מיקרואורגניזמים בעניין הזה. וחיפשו בכל כיוון, לא מצאו שום דבר. הגיעו לרמות מטורפות של ספקולציות. זאת אומרת, בדקו את כיוון הליכת הכומר כל בוקר, את כיוון החלונות, את הרעש של הפעמון של הכומר, כל מיני, הם לא ידעו במה לתלות, אתה לא יודע איפה לך, זה דוגמה, אתם רואים את קאר כמובן, נכון? אם אין לך תיאוריה, אתה לא יודע איזה עובדות לאסוף. התיאוריה מכתיבה איזה עובדות הן רלוונטיות ואיזה לא, אבל הרי לכאורה התיאוריה נבנית על סמך העובדות, אז איך זה עובד? יש פה איזה מעגל לוגי לא פשוט. עכשיו תחשבו שבעולם שבו לא יודעים מה זה מיקרואורגניזמים, להגיד למישהו שאצלך לא שוטפים ידיים ואצלו כן ולכן פה מתים ושם לא מתים, זה ממש כמו הכומר. מה זה משנה אם באו לי מים על הידיים או לא, זה מכשיר את הידיים מקבל טומאה. מה נפקא מינה של העניין הזה? אתם מבינים שבעולם שבו אתה לא יודע על מיקרואורגניזמים ועל זיהומים, זה אותו דבר כמו הכישופים של הכומר. אין שום הבדל. עכשיו, זה מדהים כי באיזשהו שלב מישהו החליט שלמחלקה הזאת הגיעו סטודנטים שעסקו בפתולוגיה וניתוחי מתים, ואז הגיעו לעבוד במחלקה. אחרי שהיה להם שיעור הפתולוגיה, הם הגיעו למחלקה של זמלווייס לעבוד. במחלקה השנייה לא, או הסטודנטים, לא היו פתולוגיה, לא יודע, לא היה את העניין הזה. ואז הוא אומר, אתה יודע מה, בוא ננסה לקחת סטודנטים אחרים או שישטפו את הידיים, איזושהי סיבה, אף אחד לא הבין לה מה הרעיון, אבל כמו הכומר, לא יותר גרוע מהכומר. אז שישטפו את הידיים, ומתברר שזה ישווה את האחוזים של התמותה. ואז הם פתאום הבינו שיש משהו על הידיים כנראה שגורם לעסק הזה, ופתאום גילו שיש זיהומים ויש דברים מהסוג הזה. הסיכוי להגיע לזה הוא אפס. אין סיכוי. אם אין לך מושג לאיזה כיוון לחפש, אתה לא יודע איזה עובדות לאסוף. אתה לא יודע מה גיל המאושפזות, החולות שם, או ילדות שם, כן? מאיפה הם באו, מה המוצא שלהם, איזה שירים הם אוהבות.
לא נשאו להחליף את מלאי המחלקות.
מלאי המחלקות, אלא האמת שזה בהחלט היה יכול להועיל יותר.
לא,
לעלות
את
השכר. כן, בדיוק. זהו, אפרופו התזה פה, שאם תעלה שכר המורים, הכל יהיה בסדר. זה בערך כמו הכומר, נראה לי. בכל אופן, אז הטענה היא שאתה לא, בלי שאתה מצויד בתיאוריה, אתה לא יודע איזה עובדות לאסוף. וזה בדיוק אותו מכניזם כמו אצל קאר. הם שניהם כותבים באופן בלתי תלוי, המפל וקאר, כל אחד מגלה את אמריקה בכיוון שלו, הם כותבים אותו דבר. זאת אומרת, רק הוא היסטוריון והוא פילוסוף של המדע, או לא משנה, בא מדיסציפלינה של מדעי הטבע.
יש לי חבר שהוא לומד ביולוגיה תואר שני, אז הוא אמר לי שהיום הכיוון של חקר הסרטן זה אומרים פשוט בוא ניקח את כל הנתונים שיש לנו על החולים ופשוט בוא נעשה הצלבה של כל מיני נתונים הזויים ונראה מה תופס, איזה תיאוריה יכולה להיפוס.
ביג דאטה מה שנקרא.
כן, ביג דאטה. הוא אומר שזה הכיוון היום של המחקר.
טוב, אבל אתה מבין לבד שגם כשמדברים על כל הנתונים, יש נתונים שלא ייכנסו. הם יקחו נתונים רפואיים, הם לא יקחו את השם של האמא שלו. זה גם מופיע בתיק שלו, למה הם לא לוקחים גם את זה? כי הם כן עושים סינון.
כן, אבל
כי אנחנו לא שמים לב לפעמים שאנחנו עושים סינון. כי אנחנו אומרים, אז הסינון יהיה יותר ספקולטיבי. זאת אומרת, אנחנו נוכל לקחת את כל תחומי הרפואה, למרות שאין לנו מושג אם יש קשר או אין קשר. אבל דבר שהוא לא קשור לרפואה, לא ניקח גם ככה.
כן, אבל הוא אומר, בעצם התיאוריה היא תיוולד מתוך איזה שהם קשרים שאנחנו נראה בנתונים. כלומר, אין לנו מושג מהתיאוריה.
לא, אבל איזה נתונים? לא נכון שאין לנו מושג.
ברור שזה משהו פיזיולוגי, כן, זה התיאוריה הכללית.
יפה. אז אבל ככה זה מתחיל, ואז אתה תייצר תיאוריה פריים, והתיאוריה פריים תכתיב לך להוריד עוד חלק מהנתונים, ואז אתה תגלה עוד משהו, תיאוריה דאבל פריים, ואז תחזור בדיוק אותו תהליך, כמו בהיסטוריה, באופן עקרוני זה אותו דבר. עוד פעם, אני מניח שבהיסטוריה יותר קשה להגיע למסקנות חד משמעיות בסוף, כי זה אולי יותר מורכב, אבל אותו תהליך, ואם אני חוזר לשאלה שהייתה פה קודם, לא נכון שאנחנו קודם עושים אינדוקציה ואז עושים אבדוקציה. זה איכשהו נעשה לרצוב השוב. אתה עושה קצת מזה, ואז קצת מזה, ואז חוזר לשם, ואז לפה, עד שאתה איכשהו מתכנס ואתה מבין שאתה הגעת למשהו עקבי.
מה? השלב הזה של הבנייה הוא...
לא, אותו חלק שפונה מהפרטים אל התיאוריה זה האבדוקציה. החלק שפונה מהפרטים אל הכללים זה האינדוקציה. השלב של ההכללה בעצמו נעשה על ידי הליכה בשני המסלולים האלה במקביל. אין לו שם, זה ההגעה מהפרטים אל התיאוריה. היא מורכבת משני תהליכים שכל אחד מהם... יש איינשטיין שהוא יצר תיאוריה של גוף שחור, קרינה של גוף שחור. מקרה מאוד מפורסם גם אצל פילוסופים של המדע. כי הוא יצר תיאוריה בלי להבין את המכניזם.
זה דרך אגב, אנשים לא יודעים, על זה הוא קיבל פרס נובל.
כן, כן, על זה הוא קיבל פרס נובל בסוף. זה אותו, כן, אותו עיקרון. אז הטענה שאיינשטיין בעצם יצר איזושהי תיאוריה פנומנולוגית של, זאת אומרת, הייתה תיאוריה פנומנולוגית של גוף שחור, אמרו, הקרינה מתפלגת ככה, אין לנו מושג למה זה קורה, הוא לא יודעים. הוא הציע איזושהי הצעה היפותטית, שאומרו, טוב, אולי זה מורכב בחלקיקים, ולא מאיזשהו רצף, וזה מסביר את כל הזה, אין לו מושג מה זה החלקיקים, לא איך זה קשור, אבל אם זה חלקיקים, אז זה מתפלג כך, אוקיי? וזה מין, למה? כי הייתה לו תיאוריה פנומנולוגית, התיאוריה הזאת נוצרה כי פשוט ראינו שככה זה מתפלג. אין לנו מושג למה זה קרה, ואז אתה שואל את עצמך, אבל למה זה יכול לקרות? זה כנראה חלקיקים. חלקיקים, אתה חוזר לפה, מעדן עוד יותר את הגרף. ואז אתה שואל, רגע, אבל מה, איזה חלקיקים? יש פה אור, או קרינה, לא משנה. מה זה קשור לחלקיקים? ואז פתאום מתחילה תורת הקוונטים, שאומרת, אז באור יש חלקיקים, אז התיאוריה נהיית יותר מדויקת, ואתה חוזר לעובדות ואתה מדייק אותם, או את להכללות העובדתיות, ואתה חוזר חזרה לתיאוריה, זה כל הזמן הולך ככה. זה כל הזמן הולך ככה, זאת אומרת שאין יחס פשוט בין אבדוקציה לאינדוקציה. זה אחד בונה את השני, ואתה כל הזמן רץ בין שני המישורים האלה. הגאונים, האלה שיש להם אינטואיציה גאונית, זה אלה שיודעים לדלג על כמה שלבים קדימה. להגיע ישר לאיזושהי הכללה כבר מאוד מתקדמת. בדרך כלל זה לא עד הסוף, אבל לדלג על כמה שלבים כאלה, לראות כבר קדימה, לחסוך את כמה איטרציות האלה. אז בעצם הטענה זה ש גם כשאני מדבר על הכללה, הכללה יכולה להיעשות בשני אופנים בסיסיים. או הכללה במישור הפנומנולוגי, מהפרט אל הכלל, אבל יש כמובן המון כללים שאני יכול לנסח על בסיס אוסף של, כל אוסף של פרטים, או הכללה לא מהפרטים אל הכלל, אלא מהפרטים אל התיאוריה שמסבירה אותם. עכשיו, כמובן, שני הצירים האלה הם צירים מקבילים. כל פעם שאתה בונה תיאוריה, יש קבוצה שמתאימה. היא תשקף את העובדה שזאת התיאוריה, ולהפך, אוקיי? ההפך בעצם לא, התיאוריה מגדירה קבוצה, הקבוצה לא מגדירה תיאוריה אחת. יכולות להיות הרבה תיאוריות. אבל באופן עקרוני זה יש איזושהי הקבלה בין שני הדברים האלה, ולכל אחד מהם אפשר להתייחס כהפשטה. למה? כי מאחורי, אבל עוד פעם, זה לא כל אחד משניהם, זה בגלל הקשר ביניהם. כי הדרך שלי לעשות את ההכללה היא כרוכה באיזושהי הפשטה. אני אומר, מה הפרמטר הרלוונטי לכל הדברים שנופלים מכדור הארץ? זה שיש להם מסה. למה לא זה שהם לבנים, או זה שהם מרובעים, או זה שיש להם צורה כזו או אחרת? כי אני מבין כבר קצת מהתיאוריה. זאת אומרת, זה תמיד ההפשטה זה איזושהי יכולת לראות משהו מופשט שעומד מאחורי הפרטים מצד אחד, ומצד שני יש איזה ביטוי על ידי, וזה הביטוי המילולי של הפשטה. הפשטה של מאפיינים מתוך המושג. תוריד כמה מאפיינים ותישאר עם המושג העירום. כן, תוריד את המאפיינים הלא רלוונטיים ותישאר עם המושג העירום. עכשיו, הטענה בעצם זה שיש לנו כמה צורות לעשות את ההפשטה הזאת, נכון? כל אוסף של פרטים אני יכול להגדיר בהמון צורות קבוצה שמכילה את כולו. מבחינת הגדרה דרך ההיקף. הגדרה דרך התוכן, זה הכל מקביל למה שדיברתי בהתחלה. הגדרה דרך התוכן זה האבדוקציה. זה התיאוריה שמסבירה את הפרטים האלה. הגדרה דרך ההיקף אומרת, אלה הפרטים שמקיימים את החוק. זה האינדוקציה וזה האבדוקציה. אוקיי, זה הכל הגזוויות שונות של אותם שני צירים. עכשיו, יש צורות שונות לעשות את ההכללה הזאת. השאלה, איך להתייחס למעבר מהפרטים אל הכלל? יש כאלה שרואים את זה כמעבר סובייקטיבי. תלוי בצורת החשיבה שלך, איך אתה ממלא תופעות, איך אתה מתייחס לקבוצה, למה משותף, אתה שואל מישהו מה משותף לא', ב' וג', אתה חושב על משותף אחד, מישהו אחר יכול לחשוב על משותף אחר, אין פה תשובה נכונה ולא נכונה, גם זה משותף וגם זה משותף, נכון? אז במובן הזה אתה יכול להתייחס להכללות כמשהו שהוא כל כולו נעשה בתוך החשיבה שלנו. עכשיו הכל, אם היינו בנויים אחרת, אז היינו עושים הכללות שונות. כל תלוי איך אנחנו בנויים. ואז זה בעצם אומר שתהליך ההכללה לא חושף משהו במציאות. הוא רק מארגן אותה לפי הקטגוריות החשיבתיות שיש אצלנו. זה הכל. פשוט יותר נוח לנו לטפל ככה במציאות, כי ככה אנחנו בנויים. אבל זה לא באמת חשיפה של המציאות עצמה. וזה מקרין אפשרות אחרת, זה להגיד לא. התהליך הזה הוא בעצם איזשהו סוג של תצפית. אתה מבין שהחלק המהותי בפרטים האלה שבהם צפית, או מה המרכיבים החשובים לענייננו, זה דווקא המרכיבים הלא אחרים. והמרכיבים הלא רלוונטיים, אני מפשיט אותם, אני מוריד אותם מהגוף, לכן זה הפשטה. אני מפשיט אותם מהגוף שבו אני מתבונן, ואז אני בעצם מזקק את המושג שעליו אני אגיד, אתה מסתכל על מדינות דמוקרטיות. אז אני אומר, מה משותף למדינות הדמוקרטיות? שכולם מוקפות בים, נגיד, סתם. נגיד שזה היה נכון. עדיין מישהו בסדר, אבל ברור שזה שהמקופות בים זה לא פרמטר חשוב. זה שכולן יש להם מעל 2 מיליון תושבים. גם לא משנה. מה זה משנה? לא חשוב. מי אמר שזה לא חשוב? אולי זה כן חשוב. מי אמר שלא? אז מישהו אחר, כי הקונבנציה היא שלא. מה אנחנו מסתכל במילון? מה נקרא דמוקרטיה? אני שואל כשבנו את המילון. לא היום. למה החליטו דווקא על ההגדרה הזאת? למה אספו דווקא את המאפיינים האלה? אז דיברתי בפעם הקודמת, אני חושב, נכון, על בורחס, עם צריכת הציפור, איך בונים מושגים. אז השאלה, האם הדבר הזה הוא באמת דבר הסכמי, קונבנציונלי, או שזה דבר שבאמת חושף משהו אמיתי? האם המושג מדינה דמוקרטית זה קונסטרוקט מחשבתי? ככה לנו נראה שנחמד יהיה לאסוף את כל המאפיינים האלה ביחד ולקרוא להם בשם, מדינה דמוקרטית. מישהו אחר אומר, לא מדבר אליי, אני אסוף אוסף אחר של מאפיינים. כל המדינות שהן מספיק גדולות, יש להן ים, וגם ראש הממשלה, השם שלו מתחיל באות שין. למדינות האלה אנחנו נקרא מדינות פלוטופרכיות. לא יודע, תקראו למה שאתם רוצים. זה נשמע לנו אוסף חסר משמעות, אבל זה בגלל שככה אנחנו בנויים. מישהו אחר בנוי אחרת, יכול להיות שמבחינתו אולי זה יהיה עם המשמעות, ושלנו לא. השאלה היא באמת הכל זה משחק שרירותי. למה זה חשוב? כי אז זה בעצם אומר שתהליך ההפשטה הוא תהליך שנעשה כל כולו בתוכנו. אין פה אמת ושקר. אתה לא מגלה משהו על ידי זה שאתה מפשיט. אתה יוצר משהו על ידי זה שאתה מפשיט. ואז כל קבוצה או כל אדם ייצור משהו אחר, אין פה צודק ואין פה טועה. לעומת זאת, אם אתה חושב או תופס שההפשטה זה דרך לגלות דברים מופשטים, לא ליצור דברים מופשטים, אלא לגלות איזה שם דברים מופשטים, או במילים אחרות, זה אומר שיש אי שם דברים כאלה. רק הם מתגלים לעיניי דרך אובייקטים קונקרטיים. וכדי לתפוס אותם, אני צריך לעשות תהליך של הפשטה של הדברים הקונקרטיים. אבל אז זה באמת אומר שתהליך ההפשטה הוא איזשהו סוג של תצפית. זאת אומרת, אני באמצעות ההפשטה תופס דברים, לא יוצר דברים אופן סובייקטיבי, אלא אני תופס דברים. נגיד שאני עושה הפשטה של מלאכות שבת או משהו כזה, אז יש כאלה שיגידו, בסדר, אם חכמים היו חושבים אחרת, היה יוצא שולחן ערוך אחר. זו רק שאלה של מה יפיין את החכמים שבאותו דור, שבמקרה יתרה מזלם להיות חכמי הגמרא, שיש להם סמכות, הם קובעים מה אסור ומה מותר. לעומת זאת יכולה להיות תפיסה שאומרת, ויש תפיסה שאומרת, לא, הם קלעו, אנחנו מקווים שהם קלעו למושג האמיתי של בונה, או של זורק, או רוקק, או כל מה שדיברנו בדוגמאות הקודמות. זאת אומרת, יש פה באמת איזושהי תשובה אמיתית. השאלה אם אנחנו קולעים אליה או לא קולעים אליה, אף פעם. ודאות כמובן אף פעם אין. אבל אנחנו מנסים לקלוע למשהו שבאמת נמצא שם. ואז זאת אומרת שתהליך ההפשטה הוא יכולת קוגניטיבית. הוא לא משחק. הוא לא איזשהו משחק שאתה יכול לשחק אותו, אתה יכול לשחק אותו אחרת. זה איזשהו סוג של יכולת קוגניטיבית, ויש אנשים שמפשיטים נכון, ויש אנשים שמפשיטים פחות נכון. אולי לא תמיד אפשר יהיה להוכיח את זה, אבל לפעמים אפשר גם להוכיח את זה. למשל, מי שיבנה תיאוריה על ידי הפשטה מסוג א', ומישהו אחר יבנה תיאוריה על ידי הפשטה מסוג ב', אפשר להעמיד את התיאוריות האלה למבחן של ניסוי, בהרבה מקרים לפחות. ואז לראות שההפשטה שלו יותר טובה. עכשיו מישהו, עכשיו אתה יכול להגיד זה מקרה. הוא הצליח, אבל מישהו, אחת ההפשטות היא נכונה, אז במקרה זה היה הוא. אבל אם תראה באופן עקבי שיש מישהו שיש לו יכולת תמיד שההפשטות שלו, או לא תמיד, אבל באחוז גבוה יותר, שההפשטות שלו קולעות לתוצאה של הניסוי, אז זה אומר שהוא כנראה עם יכולת טובה יותר לעשות הפשטות. מה זה נקרא טובה יותר? טובה יותר פירושו של דבר שההפשטות זה לא משחק שכל אחד משחק אחרת, אין טובה יותר וטובה פחות, כל אחד זה מה שהוא רוצה. טובה יותר פירושו שיש הפשטה נכונה ולא נכונה. עוד פעם, אף פעם עם ודאות שאנחנו שם, אבל אנחנו כן מנסים לפחות לקלוע למשהו שהוא אמיתי. ואז זה אומר שההפשטה צריכה להיבחן במונחים של אמיתי ולא אמיתי, או אמיתי יותר ואמיתי פחות. אוקיי? ולא במונחים של האם זה מוצלח או לא מוצלח, או איך אנחנו בנויים ואיך אחרים בנויים. זאת אומרת, משהו נרטיבי כזה. יש נרטיב לאלה ויש נרטיב לאלה, ואין פה צודק ואין פה טועה. וזה מכניס אותנו להמון שאלות שעוסקות בקיומם של מושגים. מה זה מושג? התוצאה של הפשטה בדרך כלל זה מושג. יש אובייקט, זה הדברים הקונקרטיים. כשאני עושה לו הפשטה, מה שאני יוצר זה לא אובייקט. מה שאני יוצר זה מושג. כשאני מדבר על בעלי חיים. אז בעלי החיים הקונקרטיים זה אובייקטים, אבל המושג להיות בעל חיים זה מושג. בעל חיים זה לא אובייקט. בעל חיים מסוים הוא אובייקט, אבל בעל חיים, כשהוא, זה לא אובייקט, זה סוג של אובייקטים. מה זה הסוג הזה? אז אפלטון תפס שהאידאות האלה זה סוג של ישים קיימים בעולם האידאות, באיזשהו מובן. זאת אומרת, רוצה לומר, לעזוק קיימים זה שלך את המגדירים. הכוונה, יש פה אמת ושקר. זאת אומרת, יש, הדברים האלה הם דברים באמת. זה לא קונסטרוקציות שאנחנו בונים, כי ככה אנחנו בנויים. אלא יש דברים כאלה, ויש אפשרות לקלוע, ויש אפשרות לפספס. אנחנו עושים את ההפשטה הזאת. לעומת זאת, נגיד, באריסטו תולים בדרך כלל, אני לא בטוח, זה נכון. אריסטו הוא לא היה פלטוניסט, זאת אומרת, הוא לא האמין בקיומן של אידאות, אז הוא אומר, יש לנו קטגוריות, והקטגוריות מאפיינות אותן. ככה אנחנו חושבים, אז לכן אנחנו מסדרים את הדברים לפי קטגוריות שלנו. וזו התפיסה שבעצם אומרת שההפשטה זה משחק. יש משחק שאוקיי, בינינו, אם אנחנו חושבים באותה צורה, אנחנו נסכים על הפשטות משותפות, אנחנו נעשה הפשטות דומות, אבל אין באמת צודק וטועה בהקשר הזה. אצל אפלטון יש צודק וטועה. אוקיי? בהקשר של מתמטיקה, למשל, יש ויכוחים מאוד גדולים. סביב השאלה מה מעמדן של הפשטות מתמטיות. יש מושג כזה חבורה? מושג ודאי, מונח יש, מושג, גם יש, מונח לשוני, כן? מושג שאותו המונח מבטא, המונח הלשוני מבטא, הדבר הזה, הרעיון הזה, הוא קיים באיזשהו מובן, או שזה סתם יצירה שלנו, אם היינו בנויים אחרת, היינו יוצרים הפשטות אחרות. אז יש ריאליסטים, אפלטוניסטים, מתמטיקאים, מתמטיים, שהם אומרים, כן, ברור, זה צורות לחשוף אובייקטים מופשטים. אנחנו לא רואים אף פעם חבורה, אנחנו רואים מימוש ספציפי של חבורה. אנחנו לא רואים את המושג חבורה. אבל ברור לנו, כאפלטוניסטים, לאפלטוניסטים ברור שיש דבר כזה. הדרך להבחין בו זה דרך המימושים או ההמחשות השונות שלו. במילים אחרות, הפשטה זה איזשהו סוג של תצפית. אתה לוקח דבר מוחשי, אתה מפשיט ממנו, מפשיט לא פיזית, אלא מפשיט בניתוח הגיוני, שכלי, פילוסופי, מאפיינים מסוימים, ואתה מייצר אובייקט מופשט, אפשר לקרוא לו אידאה, או מושג, או קטגוריה, או מה שלא תרצו, אתה יוצר ממנו משהו, אתה לא יוצר ממנו משהו, סליחה, אתה חושף, אתה מגלה בתוכו משהו שיש לו איזשהם תכונות, יש לי גביו נכון ולא נכון. זאת אומרת, זה סוג של תצפית, באיזשהו מובן מופשט. נוסרל קרא לזה תצפית באידאות, תצפית אידאית. זאת אומרת, אתה רואה את האידאה דרך האובייקטים. ההתנגדויות לרוסרל באות מהמקום שאומר, אתה לא רואה כלום, אתה יוצר את ההפשטות האלה. אין שם משהו שאותו אתה רואה. כי אין דרך לראות, אין תופסים של לראות זה רק בעיניים. המוח אין לו תצפיתית, המוח לא תופס משהו בעולם. המוח מתעלל בנתוני החושים. הדרך להכיר את העולם זה רק חושים. המוח לא יכול להכיר את העולם, והחושים נותנים לנו את האובייקטים. לכן הפשטות בתפיסה הזאת אלה הליכים חשיבתיים, הם לא חושפים משהו בעולם. הם רק מסדרים את הדברים בקטגוריות שלנו. לעומת זאת, בתפיסה השנייה, הפשטות זה כלי, במובן מסוים, תצפיתי. חשיבה מכירה או משהו כזה, קראתי את זה בספרים. הכוונה זה כלי תצפיתי שהוא משמש אותך כדי להכיר עוד מימדים מופשטים שיש בעולם עצמו. רק אתה לא רואה אותם עם החושים. עם החושים אתה רואה אובייקטים. אתה צריך את התרומה של המוח כדי להבחין בהפשטות. ולכן כשאתה מתווכח על הפשטה מסוימת, האם היא נכונה או לא נכונה, אז זה לא סתם משחק. אצל הקונבנציונליסטים זה לא משחק. אתה מתווכח פשוט איך לבנות את המילון. אבל בתפיסה השנייה, המהותנית, האסנציאליסטית, אתה בעצם אומר, הוויכוח הוא ויכוח על מה האמת. האם ראית נכון את האידאה או לא ראית נכון את האידאה. אוקיי?
זו תשובה אחת להכל. אני יכול להניח שאין אידאה לכלי מכונית ויש אידאה למדינה.
ברור. גם אם אתה לא קונבנציונליסט, ברור שיש מושגים שהם רק קונסטרוקציה שלנו. אנחנו מייצרים אותם לנוחיותנו, אבל הם לא משקפים משהו אמיתי. זה ודאי אפשרי, אבל אם יש, זה ודאי אפשרי שיהיו. זה מחויב לזה שתמיד זה ככה. הטענה של האסנציאליסטים זה שלא הכל קונבנציה. כי הקונבנציונליסטים בעצם טוענים שכל מה שלא בא אליך עם החושים זה בידיון. זו פיקציה, זה בסדר, אנחנו משתמשים בזה, אבל זה לא... לעומת זאת, האסנציאליסטים אומרים לא הכל הוא כזה. זה לא אומר שהכל הוא לא כזה. אוקיי? זה... לא הכל הוא כזה. טוב, בגדול אני חושב שגמרנו פחות או יותר את ההקדמה.